כתוב שם ככה, וישב שלמה על כיסא השם למלך, הביאו פסוק מדברי הימים, הכל זה זוהר יתרו. זוהר יתרו דף פי ה' עמוד א' בישן. כתוב, וישב שלמה על כיסא השם למלך, תחת דוד אביו, ויצלח וישמע אליו כל ישראל. שלמה. כן, מכירים את מזמור עין ב' בתהילים? כתוב לשלמה, נכון? ואז כל המזמור מדבר שם, וירד מים עד ים, מנהר עד אף שיערת, לפניו יכרעו ציים, אויביו עפר ילחכו, מלכי אשכר, שבא ושבע, הכל. גבולות הארץ, בית מקדש, הכל מושלם. אגב, מה אומר שם רשי? לשלמה, וכל המזמור במלך המשיח. שלמה, משיח. שלמות. אבל ממשיך הזוהר ואומר דבר יפה מאוד. בימי שלמה קיימה הסיהרה באשלמותה. הירח היה במילואו, בימי שלמה. ואז פתאום הזוהר הולך אחורה, כמו דתנינן, אברהם, יצחק, יעקב, 15 מלכים, והוא מתחיל למנות אותם, אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, פרץ, חצרון, וכו' וכו' וכו', שלמון, בועז, עובד, ישי, דוד, שלמה. 15 מלכים. ואז שלמה קיימה הסיהרה בשלמות, הירח במילואו. מפה מתחילה הירידה. ואז קדעתה, רחבעם, אביה, עשה וכו' 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 וכו'. 15 מלכים, הגענו למלך ה-30, צדקיהו. מה כתוב על צדקיהו? ואת עיניו עיוור, בדיוק. עיניו התעברו, חשיכה. כלומר, הדימוי הוא כמובן לירח. 15 יום מאלף עד תתוו בחודש, הירח הולך ומתמלא. ב-15 תתוו הירח מלא, זה שלמה. קיימה הסיהרה בהשלמותה. מפרק י' א' במלכים א', מתחילה הירידה גם אצל שלמה, ואז כל ה-15 מלכים עד את עיני צדקיהו עיוור, עברו לו את העיניים, חשיכה. מה זה החשיכה? גלות. יוצאים לגלות, צדקיהו זה הגלות. הבאתי את הזוהר הזה כהקדמה לארבעה נביאים, מפני שאנחנו עוסקים פה בגלויות, מה לעשות? אנחנו עוסקים, בשלב הראשון לא נעסוק בגלות, וזה גם אני רוצה להראות. את המעבר המהיר הזה, ממלכות בפערה עד לגלות, אני מדבר על ממלכת ישראל. אבל הזכרתי את הזוהר כדי להראות את הפרספקטיבה הגדולה. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים כאן בפרספקטיבה רחבה, ממעמד הר סיני, 15 מלכים, שלמה, משיח, האידיאליזציה, בית מקדש, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, וירד מים עד ים, גבולות ההבטחה כמעט, מלכות דוד ושלמה, גבולות ההבטחה. כמעט, כמעט. לפי חוקרים מסוימים הגיעו עד נהר פרט, בכיבוש עולי מצרים. אז כל אויביו מסביב, מתנות, ואז פתאום הירידה הנורא, שלב אחרי שלב אחרי שלב, עד החורבן המוחלט ויציאה לגלות. עכשיו תראו, בואו נראה מקור מספר אחד, תנו רבנן, סדרן של נביאים, יהושע ושופטים, שמואל ומלכים, ירמיה, יחזקאל, ישעיהו, 12, מכדי יהושע קדים, מה, יהושע הוא הראשון? לכתיב, תחילת דיבר השם בהושע. וכי משה דיבר תחילה, הלא ממשה עד הושע כמה נביאים היו? אמר רבי יוחנן, הגמרא בבבא בתרא דף י' שהיה תחילה לארבעה נביאים שהתנבאו באותו הפרק. ואלו הן הושע וישעיה, עמוס ומיכה. זאת אומרת, יש פירוש אגב, פירוש שני, שאומר תחילת נבואתו, פעם ראשונה שהוא התנבא, פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא דיבר אליו. אבל חזל פה בגמרא לא רואים את זה ככה. לא פעם ראשונה שהוא דיבר אליו, אלא תחילת דבר השם אל הושע, זאת אומרת, הוא הראשון מבין ארבעה נביאים שהתנבאו באותו פרק, כלומר באותו זמן. הושע, ישעיהו, עמוס ומיכה. ופה נצטרך לראות איזה גומלין בין כולם. חלק זה יהיה במקורות, חלק אני אגיד ממקורות שלי. ויש לכם את מקור 2. רשי בפרק, ישעיהו פרק ו' פסוק ח', את מי ישלח ומי ילך לנו, כידוע פרק ו' נתון בוויכוח האם הוא הפרק הראשון של ישעיהו או לא. לא משנה כך או כך, גם אם נגיד שהוא לא, אז יש פה איזו ספירה אחרת של נבואה, לפי פרשנים. ואז כתוב שם, את מי ישלח ומי ילך לנו? אומרים חזל, את מי ישלח, רש"י מביא את חזל, להוכיח את ישראל, שלחתי את עמוס, והיו קוראים אותו פסילוס, מגמגם, לפי שהכבד לשון, והוא נתנבא שנתיים לפני הרעש. מה זה הרעש? מוכר לכם הרעש הזה? לא, 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 יושפט, בזמן עוזיהו. כשעוזיהו נכנס להקטיר בבית המקדש, אמרו לו הכהנים, לא לך להקטיר, ועוזיהו זה מלך ענק. כתוב עליו בדברי הימים, שמה הוא עשה, מה שדוד לא עשה. כן, פרץ את חומת גת, את חומת יבנה, את אשדוד, את פלישתים, את הערביים, את המעונים. הוא הגיע עד למעלה, שומו הגיע עד למצרים, נראה תכף. נדבר גם במקביל שלו. זה היה תקופת זוהר, אגב, בשתי הממלכות. קראו להם שתי הממלכות האחיות. שהמקביל שלו זה ירובעם השני, ירובעם בן יואש. עוד רגע, נלך שלב שלב. אבל בכל אופן, פה, בפרק ו', אתם זוכרים כתוב, והבית ימלא עשן. ואז חזל אומרים, זה בדיוק הזמן שעוזיהו נכנס להקטיר, וזה הזמן של הרעש הגדול שהיה, שאחר כך השאיר את רישומו בהמשך התנך, שמספרים על הרעש שהיה בזמן עוזיהו. אז הוא התנבא שנתיים לפני הרעש, והיו ישראל אומרים, הניח הקדוש ברוך הוא את העולם, וישרה שכינתו על הדין קטיע לישנה. אז מה, על אדם מגמגם כזה, על עמוס? כאילו זלזלו. בכל אופן, הושע, ישעיהו, עמוס ומיכה, אותה תקופה. עכשיו, אם אני אצטט פסוק ראשון מכל ספר, אז הושע הוא מנבא בזמן עוזיהו, יותם, אחז יחזקיהו, ממש מקביל לישעיהו, אותו דבר כתוב בישעיהו, עוזיהו, יותם, אחז יחזקיהו, מלכי יהודה, אבל אצל הושע כתוב שהוא התנבא גם אצל ירובעם בן יואש מלך ישראל, ירובעם השני, לא ירובעם בן נבט המפורסם שהיה פעם, אלא ירובעם בן יואש, ירובעם השני, הוא היה מקביל לעוזיהו. אז גם בהושע כתוב גם את מלכי יהודה וגם את מלך ישראל. זה חשוב, כי אם נספיק, ונגיע לחזון השול השחוליות, אז אנחנו נרצה לראות את השוואת המדבר אצל הושע, ואת המדבר אצל ישעיהו, ואיך כל זה הולך עם המדבר של הגאולה, סיפור שלם, לא יודע אם נגיע. אבל אני אומר בכל אופן. רק שנייה, עוד שאלות, רגע, עוד שנייה עם שאלות. אז הושע, עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו וירובעם בן יואש. ישעיהו, אמרתי, כתוב בפסוק הראשון, הוא התנבא בזמן עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. עוד מעט נעשה סדר, נראה מתי זה לפי ספירת העמים, מה היה שם, לאיפה הגיעו, לאיפה רצו להגיע. שנייה, לאט לאט. עכשיו, אצל עמוס כתוב עוזיהו וירובעם בן יואש. אותו דבר. רק לא כתוב עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, כי עמוס היה קודם. אז הוא היה אבל כן בזמן חופף לשניים האחרים שאמרתי, להושע ולישעיהו, כי כתוב שהוא היה ננבא בזמן עוזיהו וירובעם בן יואש. עוד פעם, עוזיהו מלך יהודה, ירובעם השני, ירובעם בן יואש מלך ישראל. הצעיר שבכולם, מיכה, כתוב שהוא מנבא בזמן יותם, אחז, חזקיהו. מי זה יותם? הבן של עוזיהו. איך סדר עולם רבה, שפה מופיע, תסתכלו רגע, אני מדלג רגע על שתיים, תסתכלו מקור שלוש, תלמוד בבלי, מסכת נידה, דף מ"ו עמוד ב', וסבר רבי יוסי תרומה בזמן הזה דרבנן, נכנסים שם לעניינים של תרומה, זה לא לענייננו. בסוף כתוב, אמר רבי יוחנן, מן תנה סדר עולם רבי יוסי. כלומר, סדר עולם רבה, סדר עולם, הדבר הזה הכרונולוגי שמופיע, שמביא לנו במדרשים, הספר סדר עולם, אומרים חז"ל פה במסכת נידה, שרבי יוסי בן חלפתא מציפורי, התלמיד של רבי עקיבא, הוא המן דאמר, הוא זה שכתב את סדר עולם. חוקרים, דנים בזה, בסוף יש מסקנות שזה מתחיל שם אולי, אבל בכלל, זה סתם אני אומר לכם בסוגריים, העריכה שלו הסופית הייתה בזמן הגאונים, 850 לספירת עמים, פלוס 850, בכלל לא בתקופת התנך. בתקופת הגאונים, 850, 900, לקראת רס"ג. אז, אבל בגדול, הגמרא אומרת, רבי יוסי מחלפתא כבר כותב את זה. מה אומר סדר עולם רבה על יותם ועל עוזיהו? אומר שתי מילים מאוד קשות. אמרת שעוזיהו הצטרה, נכון? הוא נכנס לבית המדרש והצטרה. איך סדר עולם רבה קורה לכל הממלכה הזאת אחר כך, לסדר עולם שהיה אחר כך, כלומר, ל-25 שנה אחרי שהוא הצטרה? מלכות מנוגעת. מנוגעת, כן, מלכות, ככה אומר סדר עולם רבה, רבי יוסי בחלפתא לפי הגמרא. מלכות מנוגעת, מלשון נגע צרעת. כלומר, כיוון שעוזיהו היה ענק וגדול, תכף נראה את הפסוקים בתנך. אבל כשהוא נכנס להקריב, קרה מה שקרה, מפה זרקו אותו מהר, הוציאו אותו לבית החופשית, בית החופשית, חופשי מן המצוות, המצורע חופשי כמו המת, מת חופשי מן המצוות, גם מצורע חופשי מן המצוות, זרקו אותו מחוץ לגדר לבית החופשית, את עוזיהו המלך הגדול, אבל הוא היה דיין חי, הוא שלט בממלכה, אבל הבן שלו יותם היה איתו ביחד. ולכן סדר עולם רבה אומר, מלכות מנוגד, מלכות מצורעת. לפני 90 שנה היה פרופסור שקראו לו נלסון גליק, יהודי אמריקאי, שחקר פעם ראשונה, עשה, אני רואה פה שאנשים יודעים, עשה סקר ראשון ארכיאולוגי בכל עבר ירדן המזרחי, יש לי את הספר שלו, עבר ירדן המזרחי, אז הוא אמר שבעצם עציון גבר, זה לא בדיוק דווקא עציון גבר אילת, אלא הוא יותר כיוון עקבה, אבל שם מצאו את החותמת למד יוד תף מם, ליותם, וזה מצוין, מפני שבזמן עוזיהו, כמו שאמרנו קודם, שזו הייתה תקופה קצת כמו שלמה, עוזיהו וירובעם, עוזיהו הגיע עד אילת, כבש את אילת, נראה את זה בתנך עוד מעט, עוד מעט נפתח, נראה את הכל בתנך, ולעומת זאת ירובעם בן יואש הגיע עד למעלה, עד לבוא חמת, גבול סוריה טורקיה של היום, טאורוס, הרי הטאורוס אמנוס, אז הייתה ממלכה אדירה, אז הנה מצאו ליותם, כלומר יותם בפועל היה המלך, אבל עוזיהו גם עדיין נשאר מלך, רק קוראים לזה מלכות מנוגעת, הוא נגוע, צרעת. אז יש כאן איזה מין מקבילה כזאת, משהו כזה מוזר. עוזיהו המלך הגדול פתאום הפסיק להיות המלך הגדול, ויותם בנו המשיך, ויותם אגב חזל אומרים שהוא היה צדיק גדול, יש פה איזה מקור עליו, אני לא רוצה, אני רוצה לדלג על זה, זה לא הנקודה. ברור, אז עד עכשיו אנחנו יודעים, ארבעה נביאים, נעשה סדר, זה הושע, ישעיהו, עמוס ומיכה. כולם פחות או יותר התנבאו באותו זמן, רק מיכה אמרנו, לא התנבא בזמן עוזיהו. אבל כל היתר, זה, הגמרא קוראת לזה אותו פרק, אותו זמן. עכשיו, פה אני מתחיל שלב שלב להיכנס לעניינים, בוא נעזוב רגע את המקורות. מה היה שם בתקופה הזאת? מה היה ב-750 מי שרושמת לפני ספירת העמים? 750, הכל משוער, רבותיי, אני לא, קודם כל מחילה שאני הולך לפי המספרים האלה, אם אני אלך תתקעה ואני אשתגיע לגמרי, למרות שאני יכול להגיד לכם שהארי הקדוש נפטר בהי שין למד ב' 1572, ורבי יוסף קארו בהי שין למד ה' 1575. אבל זה עוד אני יודע, אבל בתנך, להתחיל אחורה, לא יודע כלום. אז אני מצטער, אני הולך לפי הספירה של העמים. אז במינוס 750, 750 לפני ספירת העמים, אמצע המאה השמינית לפני הספירה, נמצאים ארבעה נביאים האלה, פחות או יותר, שלושה מהם בטוח, זה התקופה, ונמצאים שתי הממלכות האחיות, עוזיהו בצד אחד מלך יהודה, ירובעם בן יואש מלך ישראל. מה, בו זמנית, זה מלך 41 שנה, ירובעם בן יואש מלך 41 שנה, עוזיהו מלך 52 שנה, יש השקה ביניהם, עוד רגע תראי. לא, אני אומר את זה, אני הקטן, מביא לכם עוד מעט אנשים שאומרים את זה. עכשיו, בזמן הזה הממלכה מסגשגת, כמו שאמרתי, כלכלה, סגשוג, פיתוח, ניצחונות אדירים על הגויים מסביב, כיבוש אדיר, כמו שאמרתי לפני רגע, בצד הגיאוגרפי, אם תדמיינו, אין לנו פה מפה ולא מצגת, אבל ירובעם השני, ממלכת ישראל, שנמצאת בצפון בעיקר, מגיעה עד, בדיוק, במפה פה שלכם, תודה, בדיוק, נכון, נתתי שתי מפות פה, מפה אחת מתארת את העניין הזה, אתם רואים? אז יש מגיעים עד לבוא חמת, תסתכלו איפה זה לבוא חמת, תראו, דור, אתם עוברים לחיפה, כאילו, דמיוני, עוברים לצור, צידון, גבל, גבל זה כבר אחרי בירות, המפרץ הזה הקטן זה בירות, גבל, מעל, עוד מעל, זה לבוא חמת לפי שיטה מצמצמת, לפי שיטה מרחיבה, זה בכלל טורוס אמנוס, למטה עד עציון גבר, כלומר, הממלכה היא אדירה, ויש לזה יסודות, תכף נראה בנביאים, שהנביאים מתחילים להקות, ולתת מוסר, אז הם בכוונה מדגישים את הנקודה הזאת. יש סגשוג, יש פריחה כלכלית ומדינית, יש ניצחונות. למה אמרתי 750? למה אני כזה מדגיש את זה? אתם מנסות לחשוב? אם נלך מ-750 הלאה, אחורה, הרי זה הולך אחורה, נכון? נו? מה, מה, מה? לפני החורבן, מתי החורבן? 722 כבר חורבן, גלות עשרת השבטים. בוא נלך עוד קצת קדימה, מינוס 733, תכף אנחנו נראה את זה בתנך, מינוס 733, מתחילים הכיבושים, אשור מגיע, כובש את עבר הירדן, כובש את נפתלי, את זבולון, את הגליל, את הגלעד, את השרון, לפי פרופסור יוחנן אהרוני, כובש את כל השרון. יש לכם מפה שנייה, תכף נראה, תכף, לאט לאט. אז זאת אומרת, 750 מעצמה, מעצמה, שתי הממלכות האלה ששונות אחת השנייה, יהודה וישראל, מזמן הפילוג הממלכה. וגם בהמשך הם ישנאו, עד אחור. פה תקופת זוהר, שהם שתיהם משתפות פעולה, עוד מעט תראה את המלבים. מה זה הביטוי בפסוק ליהודה בישראל? עוד מעט תראה הכל, אני רק מקדים הקדמה. והן משתפות פעולה, הן מגיעות להישגים אדירים, אז כמו שאת אמרת, כמו שהגברת אמרה, זה, מה זה עוזר? מה זה עוזר? 750, עוד מעט מגיע, 733, מתחילים כל הכיבושים, 722 לפני ספירת עמים, חורבן שומרון, חורבן ממלכת ישראל, חורבן ממלכת אפרים, זה הכל אותם שמות לאותו דבר, והשם הכי מפורסם, גלות עשרת השבטים. למה? מה קורה פה? אז בוא נראה, בוא נפתח את התנ"ך ונראה את המקורות. למה מה? כן, לא, יונה זה חזל דורשים שזה לא יונה ממש, אלא כמו שיונה התהפך כך וכך, ככה הקדוש ברוך הוא התהפך במצב שלילי, ונתן להם תשועה לירובעם בן יואש, כי כתוב על ירובעם שהוא היה חוטא, אז איך הוא הגיע לכאלה הישגים? כן, כן, לא, יונה בן אמיתי זה סיפור אחר, אני לא נכנס לזה. זה גמרה, צודקת בשאלה, אבל חזל אומרים שזה לא הזמן של יונה. בכל אופן, בוא נראה רגע, בבקשה, תפתחו, במלאכים ב', פרק ט"ו פסוק למד זין. יש תנכים פה? אם לא, אני אקריא לכם, אין בעיה. פרק ט"ו פסוק למד זין. כן, זה כבר שלב הבא, בימים ההם החל השם להשליך, או להשליח ביהודה רצין מלך ארם ואת פקח בן רמליהו. זה סוגיה שמי שמלמד את ספר ישעיהו יודעת, פתאום רצין מלך ארם, מלך סוריה, עושה ברית עם משה בן אלה מלך ישראל, והם עולים על ירושלים, על אחז למלחמה. וכתוב שאחז המלך, הלב שלו דופק וינע לבבו כנוע הצייר מלפני רוח, כמו איזה רוח שערה שהאלים והעצים דופקים, ככה הלב שלו דפק, מה הולך להיות פה? הפחד שלו. למה הם עולים למלחמה על ירושלים? כתוב שהם רוצים להמליך את בן תבאל, או תבאל, או תובאל. יש הרבה שיטות מי זה, בטוח שזה אחד מבני ממלכת ישראל, ממלכת אפרים. לפי רש"י בכתב אלבם זה רמלה. כלומר, את פקח בן רמליה הם רוצים באמת למנות, אותו אחד שנמצא בישראל, הם רוצים למנות ביהודה. למה? מה קרה? יש פה איום אשורי. האשור נמצאים כאן קרוב. ואם אשור מתחילים לבוא לכיוון שלנו, אנחנו רוצים לעשות איזה קואליציה נגד אשור. ואחז לא מסכים לקואליציה הזאת. הוא מפחד. אז צריך לדעת את המצב המדיני. זאת אומרת, עם כל ההישגים הנפלאים שאמרנו, תכלס בסוף מחכה אשור, אשור עם העצמה. ואם אנחנו, אני כבר גולש כמובן לדברים המוסריים, וכל מה שנביא עוד מעט בחלק השני, לא נעשה את כל מה שנביאים, עמוס אומר, הושע אומר, ישעיהו אומר, אז החורבן קרוב מאוד. אבל רק תדעו, הקונסטלציה הזאת שרצו להמליך מלך, זה הכל בגלל אשור. הם רצו להילחם באשור, יהודה לא רצו, עלו על יהודה כדי להמליך מישהו, כדי שיהיה פה קואליציה שלמה נגד אשור. בואו נלך אחורה רגע. תפתחו בבקשה. את פרק י' ד' פרק י' ד' בואו נפתח פסוק כף ג' בשנת 15 שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל, בשומרון 41 שנה. ויעש הרע בעיני השם לא שר מכל חטאות ירובעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. מלך רשע מאוד, כמו ירובעם בן נבט, גם השם שלו, מדרש השם אותו דבר, וגם בפועל. עוד פעם אני חוזר, ויעש הרע בעיני השם לא שר מכל חטאות ירובעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. הוא השיב את גבול ישראל, פתאום פסוק אחרי זה, מלבו חמת עד ים הערבה, כלומר עד ים המלח. מלבו חמת משיא הצפון. מסביר הנביא ואומר, אני מדלג על הפסוק של יונה בן אמיתי, כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצוב, ואין עוזר לישראל, ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. ויתר דברי ירובעם, לא מסתפקים בזה, עוד מוסיפים עוד, פסוק כ"ח, וכל אשר עשה הוא גבורתו שנלחם ואשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל, השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל. שימו לב לפסוק הזה. הלוהם כתובים על ספר דברי עמית במלכי ישראל. זאת אומרת, לפנינו מלך רשע ביותר, אבל הקדוש ברוך הוא מרחם על עמו, וזה אומר שלא תמיד בתנך, אמרנו הגלוי והסמוי, לא תמיד זה פונקציה. מלך צדיק, מנצח. מלך רשע, מפסיד. כולם מכירים את הדרשות על דורו של אחאב. אחאב, המלך הרשע, אבל כיוון שלא היה דלטוריה, כיוון שהם היו מאוחדים, ניצחו במלחמה. כולכם מכירים שיושיהו, אני קופץ 150 שנה קדימה, יושיהו, מלך צדיק מאוד, עשה דברים נפלאים, קורבן הפסח, חידש את בדק הבית, הסיר את העבודה זרה, מה הוא לא עשה? אלא את עוד פעם את העלייה לבית המקדש. יושיהו המלך, מלך צדיק, יוצא למגידו, משהו מוזר מאוד, פרעון נכו, הולך מלמטה, מדרום, בכלל למשהו אחר לגמרי, להתערף בין אשור לבין בבל, מדבר על 150 שנה קדימה מהתקופה שלנו. והוא רוצה להתערב, למה הוא רוצה להתערב? לא ניכנס עכשיו. לפי המדרש, לא, אף אחד לא אמר לו, המדרש אומר, הפסוק אומר שפרעון נכו אומר ליושיהו, האלוהים אמר אליי, לא לגעת בך, ככה כתוב דברי הימים. וחזל, מחלוקת בחזל, יש שיטה שהאלוהים, הכוונה האלוהים של פרעון נכו, אבל יש שיטה במדרש שהאלוהים זה הכוונה הקדוש ברוך הוא. כאילו מתוך פה של מלך גוי, אומרים מסר ליושיהו הצדיק, תשמע, הקדוש ברוך הוא, האלוהים שלך אמר לי לא לגעת בך, מה אתה מתערב? יש כאלה שרוצים להגיד שהוא התערב, כי עדיין היו מושבות ישראליות עד נהר פרט, והוא חשב שפרעון נכו במסע הוא יכה גם יישובים יהודיים. אבל זה דעה יחידה. לא מבינים מה הוא עשה שם. מה קרה שם אחר כך? לפי חזל. או שירו חץ אחד, כוחותינו על כוחותינו. לפי דעה אחרת, ירו 300 חיצים. יושיהו נהרג, זהו. ירמיהו כתוב, ויקונן ירמיהו על יושיהו. מה? מי אמר לו לא ללכת? אבל הוא מלך צדיק, למה הוא הלך? לא, בגלל שלפי חזל הוא חשב, אתם צודקות, הוא חשב שיהיה לו אותו נס שהיה לחזקיהו. חזקיהו, אחרי שהייתה ירושלים במצור עצום, קרה הנס הגדול בליל פסח, 185 אלף לוחמים מתו, אז בשביל זה הוא חשב ביושיהו שיקרה לו כמו הדור שלו יהיה אותו דור. אבל זה לא פשוט בכלל, הוא מלך צדיק, ולמה הוא נהרג ככה? ובגיל כזה? בתנך זה לא אנחנו, לא מה שאנחנו רואים בעיניים, זה בדיוק מה שקורה. הנה, ירובעם בן יואש, מלך רשע מאוד, חטא והחטיא את ישראל, כמו ירובעם בן נבט, והקדוש ברוך הוא אומר, אני מחכה, ואני נותן להם תשואה, אמרנו, מצב כלכלי, מדיני, תכף נראה מה הכוונה, מה הכוונה ליהודה בישראל, אני אקרא לכם את המלבים, המלבים בפסוק הזה, ליהודה בישראל אומר ככה, הייתה יהודה ודמשק וחמת, שתחת ממשלתה, כבושים לישראל, וזה שכתוב ליהודה בישראל, כי יהודה הייתה כאפרחיה נתונה עם מלכה, תחת ממשלת ישראל, זאת אומרת, הוא היה מאוד גדול ועצום, ירובעם בן יואש. וכל מה שהוא עשה וכבש חלקים אפילו ששייכים ליהודה, אז אולי הוא מסר אותם ליהודה, אבל כולם היו תחתיו, תחת ירובעם השני, כך אומר המלבי. עכשיו, תראו את המשך הפסוקים, מה קורה בממלכה האחות בעוזיהו, פרק ט"ו פסוק א', בשנת 27 שנה לירובעם מלך ישראל, מלך עזריה בן אמציה מלך יהודה. בן 16 שנה במולכו, 52 שנה מלך בירושלים בשם אמו וכו' וכו', ויעש הישר בעיני השם ככל אשר עשה המציאו אביו, רק הבמות לא שרו ומיד עוברים, וינגה השם את המלך, ויהי מצורע עד יום מותו, וישב בבית החופשית, ויותם בן המלך שופט על הארץ וכו' וכו' וכו'. אבל מה כתוב במקור המקביל בדברי הימים ב'? בואו תפתחו בבקשה דברי הימים ב'. דברי הימים ב' פרק כ"ו, פסוק ג', תראו איזה עריכות על עוזיהו. פה כתוב עוזיהו מלך צדיק, נכנס והקדוש ברוך הוא ניגע אותו, כן? עשה אותו מנוגע, וזהו. מה קורה פה? פה כתוב עליו דברים אדירים. כתוב ככה, ויעשה ישר בעיני השם, פסוק ו', ויצא וילחם בפלישתים, ויפרוץ את חומת גת, את חומת יבנה, את חומת אשדוד, ויבנה הערים באשדוד ובפלישתים. ויעזרהו אלוהים, עזריה, עוזיהו זה עזריה. אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו, והוא מצליח, את השם הצליחו האלוהים. ויעזרהו אלוהים על פלישתים ועל הערבים היושבים בגור בעל ועל המעונים, ויתנו המונים מנחה לעוזיהו, וילך שמו עד לבוא מצרים כי החזיק עד למעלה, ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים וכו' וכו'. ויבן מגדלים במדבר, אני מדלג לפסוק י' א', ויהיו לעוזיהו חיל עושה מלחמה יוצאי צבא לגדוד מספר פקודתם. פסוק י' ד', ויחן להם עוזיהו לכל הצבא מגינים ורמחים וכובעים ושריונות וקשתות, היה להם את הנשק הכי מודרני של אז. ויעס בירושלים חשבונות מחשבות חושב, והוא ממשיך הלאה והלאה, הוא היה גם אוהב אדמה, אז היה לו גם קרמים ויוגבים, היה לו חוות חקלאיות, ואז מתחיל התיאור שהוא רוצה כחזקתו, פסוק תתווה, והוא כחזקתו גבה ליבו עד להשחית, וימעל בהשם אלוהיו, ויבוא אליך לשם, וכל הסיפור שאתן מכירות. כן, ואז הוא הצטרה, בדיוק. עכשיו, אם אני פותח, תפתחו בבקשה, את עמוס, ספר עמוס, בתרי עשר, פרק ו', פסוק י' ג' י' ד'. אין לכם את זה במקורות, אני רק קורא את הפסוק. עוד פעם, פרק ו', פסוקים, פסוק י' ג' י' ד', אבל י' ג', קודם כל י' ג'. למי שאין, אני קורא לו. עמוס פרק ו' פסוק י' ג'. אומר הנביא עמוס לאותה תקופה, השמחים ללא דבר, האומרים הלא בחוזקנו לקחנו לנו קרניים. כן, אבל מה זה האומרים ללא דבר? פשט, אתם שמחים על כלום, כי הקדוש ברוך הוא הולך להגלות אתכם. פסוק הבא, כי הנני מקים עליכם בית ישראל, נאום השם אלוהי צבאות, גוי ולחצו אתכם מלבו חמת עד נחל הערבה. אתם חושבים שאתם כאלה אימפריה? אתם כמעט אימפריה דוד ושלמה? הנה אני מביא לכם גוי שלוקח אתכם מלבו חמת עד נחל הערבה. ממש את הגבולות שלכם, לוקח אתכם לגלות, כובש אתכם על נקלה. אבל מה זה הפסוק י' ג'? השמחים ללא דבר, האומרים הלא בחוזקנו לקחנו לנו קרניים. גאווה, זה פשט. קרני ראה מן הצד. אבל לפי החוק, לפי המחקר של שלומי אמונה ישראל, לא מדבר איתכם על כל מיני ארכיאולוגים שמכחישי תנך, כן? חס וחלילה. לא דבר וקרניים זה מקומות בעבר הירדן. הם ניצחו ניצחונות אדירים את כל העמים מסביב לפני שאשור הגיעו. היה להם על מה להתגאות. כיבוש, סגסוג, כלכלה בשפע, הכל היה בסדר, וגם ניצחו שני מקומות אדירים. לא דבר, זה אומן דבר, וקרניים זה עוד משהו, זה העיר המפורסמת עוד בזמן משה, שהיא בירת כל חבל ארגוב, והבשן והגולן והחורן, והם ניצחו את כולם על נקלה, הם הגיעו לממדים אדירים. יש לי כאן קטע, אני לא יודע אם זה יעניין אתכם, אבל יש לי כאן קטע שכתב ההיסטוריון רבי זאב יעבץ. שמעתם עליו? איך שמעתם? שמה הוא עשה? לא, לא היסטוריון של היום. הוא היה יהודי תלמיד חכם מהחלוצים הראשונים, בזמנו של הרב קוק. הוא היה כתב 14 חלקים של דברי ימי ישראל. הוא היה אגב לפי המסורת, הוא הראשון, אומרים שהוא הראשון שנתן נטיעות בט"ו בשבט. הוא עשה את המנהג הזה של נטיעות בט"ו בשבט. כן, נכון, הוא היה מנהל בית ספר בזיכרון יעקב, בדיוק. סוף חייו הוא קצת התייאש מהחלוציות פה, והוא הלך ללונדון והוא נפטר שם, כן. אבל בכל אופן, הוא היה אדם גדול מאוד. הרב קוק אגב, כתבתי לי כאן, מי שרוצה לראות, באגרות חלק בית עמוד כף, כותב עליו, לכבוד הידידי, הרב החכם הגדול והמצוין, סופג אורות וקורא הדורות, ביטוי של הרב קוק. סופג את האורות של הרב קוק וקורא הדורות, שהוא היסטוריון. במקום אחר הוא קורא לו משובב נתיבות בחקר אבות. היה עליו ביקורת מבחינה היסטורית, כן, זה לא, אבל, לא בצד של כפירה חס ושלום, אלא ויכוח בין ההיסטוריונים עם כמה הוא מדייק וכמה לא. אבל הוא כותב בתולדות ישראל כרך שני, והוא מסתמך פה על פרשנים שלנו ועל מדרשים שלנו, והוא אומר, אני אקרא לכם, יונתן, תרגום יונתן, רד"ק, אברבנאל, יתר דברי ירובעם וכל אשר עשה וגבורתו שנלחם ואשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל, כוח ישראל וכוח עוזיהו מלך יהודה היו שתיהן כאין כריתת ברית. לא איום בין ישראל ליהודה, ברית. הייתה ממש ברית ביניהם, בין שני המלכים התקיפים, ומעין תחבולה להוספת חיזוק למשמר גבול ארם החזקה, שאפשר מאוד שלא הרגיש וכו' וכו' וכו', ולכן זה הכוונה שהיה ביהודה בישראל, היה פה ברית בין יהודה לישראל, יהודה וישראל, שתי הממלכות האלה, שהן ממלכות שאויבות זו את זו, ולעתיד לבוא הרי, אנחנו בספר יחזקאל אומרים, שלוקחים עץ יהודה ועץ יוסף ומאחדים אותם, כלומר זה שיא הפילוג בתקופה הזאת, אני רוצה להראות עוד פעם, כולה כמה שנים לפני החורבן, לפני שהתחילו הכיבושים, 750 לפני ספירת הימים, ברית ביניהם, ואגב, החוקרים, לא רק הוא, נגיד יהודי כמו פרופסור יוחנן אהרוני, מי שיודע, יוחנן אהרוני, זה הדור הראשון של הארכיאולוגים המקראיים, כמו ידין, כמו אחרים, שבשבילהם התנך היה קודש קודשים, זה לא המכחישי תנך שנמצאים באוניברסיטת תל אביב בשנות ה-90, שכתבו שאין בכלל תנך ואין שום דבר. לא רוצה להזכיר את כל השמות שלהם, אז לא רוצה להיכנס לזה, אבל אז אהרוני וידין ואחרים, בנימין מזר, התנך זה קודש קודשים. אהרוני כותב גם באטלס קרטה של לתקופת התנך, וגם בספרים שלו, שלומדים אותם בכל אוניברסיטאות, הוא כותב שהתקופה הזאת הייתה תקופת שתי הממלכות האחיות. ככה זה נקרא בפי הארכיאולוגים המקראיים. ישראל ויהודה, כריתת ברית, כמו שיעבץ אומר. שתי הממלכות האחיות. והם הגיעו להישגים עצומים. ואז פתאום, ב-733, לפני ספירת העמים, מתחילים הכיבושים של אשור. ועוד פעם נעבור למלכים ב'. תסתכלו שם, בפרק ט"ו, פסוק כ"ט. אגב, פה יש איזו אנקדוטה יפה, אני חייב לספר לכם, לא יודע כמה מכם יודעות את זה. אמרתי יוחנן אהרוני, היה לו תלמיד. אז הארכיאולוג הכי חשוב בעולם בכלל זה וויליאם אולברייט, מארצות הברית. היה כומר, אוהב תנך, בא לפה וחקר את ארץ ישראל, יש לו כמה דברים חשובים מאוד. אחד מהתלמידים שלו היה פרופסור אנסון רייני. אנסון רייני נדבק בארץ ישראל, למד ארכיאולוגיה מקראית ועשה עוד ועוד ועוד, והיה נהפך להיות תלמידו של יוחנן אהרוני. ומה קרה אחר כך? הוא התגייר. וקראו לו במקום אנסון רייני אריה בן אברהם. הוא התחתן, הולד לו בן פה, הוא היה תקופה שהוא לימד במכללת אורות עד פטירתו. אז זה דברים מעניינים שמגיעים דרך לימוד ארץ ישראל ולימוד התנך, מגיעים לדבר כזה. או, אגב, תסתכלו על מהדורות החדשות של אטלס קרטל, תקופת המקרא, כתוב פרופסור אנסון רייני. בעולם המחקר קוראים לו עוד אנסון רייני, אבל קוראים לו אריה בן אברהם. בכל אופן, בכלל הייתה תקופה אחרת. יוחנן אהרוני, אגב, חתם על מגילת ארץ ישראל השלמה. מיד אחרי ששת הימים, הרב משה צבינריה זצ"ל, עוד הרבה רבנים, וארכיאולוגים כמו יוחנן אהרוני, ומשוררים כמו נתן אלתרמן, חתמו בעיתון הארץ, לא עלינו, בעיתון הארץ, על מגילת ארץ ישראל השלמה, שיהודה ושומרון שייכת לעם ישראל, ונחלת אבותינו, וצריך להמשיך את זה, וכו' וכו' וכו'. זה מפאי של פעם, זה לא, אבל לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אז נעזוב את זה. אז עכשיו, מה שקורה פה, תסתכלו רגע, מלאכים ב', באותו פרק, בפסוקים כ"ט ל', כן. בימי פקח מלך ישראל, בא תגלת פיל 10 מלך אשור, ויקח את עיון ואת אבל בית מאחה, ואת ינוח ואת קדש ואת חצור, ואת הגלעד ואת הגלילה, כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה. זה 733 לפני ספירת העמים. זה תקופת ארבעת הנביאים. פה מגיע תגלת פיל 10 מלך אשור, עוד לא סנחריב ועוד לא סרגון, תגלת פיל 10, ותראו מה הוא לוקח. עיון, אבל בית מאחה, ינוח, קדש, חצור, גלעד, גליל, כל ארץ נפתלי. זה, יש לכם במקורות, תסתכלו רגע, את המקור שמדבר על הוויכוח. מי גלה קודם? תראו את מקור מספר 6. מקווה שאצלכם גם 6. אני שלחתי את זה בצורה אחרת, אבל אתם רואים? איכה רבה, פתיחה של איכה רבה, זה מתאים עכשיו לתשעה באב. לנתחיה, לנתחיה הוציאה. מטליות מטליות היו גולים. כיצד גלו? רבי אלעזר אומר שבט ראובן ושבט גד גלו תחילה. רב שמואל בן נחמן אומר שבט זבולון ושבט נפתלי גלו תחילה. ואז מביאים פסוק את ישעיהו פרק ח' פסוק כ"ג, שעוד מעט נקרא אותו, שאתם תקראו לי אותו. כעת הראשון הקל ארצה זבולון וארצה נפתלי, ואז שואלים איך זה מסביר את זה ואיך זה מסביר את זה. תראו בסוף, ואחרון הכביד, רבי אבא בר כהנא אמר, הממם כבמכביד. כלומר, המם אותם במטטה, טיטה אותם ארץ ישראל. כלומר, הגל הזה, מחלוקת בחזל, מגלה תחילה, זה סביב הפסוקים האלה שקראנו, כל אזור הצפון, עיון, אבל בית מאחה, חלק מלבנון היום, כל אזור הגליל העליון, כל אזור זבולון, כל האזורים האלה הוגלו, נשארו הקרובים שלהם בהרי שומרון, והם שומעים שהבן דוד שלהם הוגלה, שהאחיין שלהם נהרג, ככה זה היה. וגם בישעיהו פרק ח' פסוק כ"ג, אגב, שם המקום שמופיע דרך הים, אם אני בסוגריים אומר גיאוגרפיה מקראית, דרך הים מופיע שם. דרך המלך מופיע בתורה. דרך הים המקראית, ויכוח מה זה, אבל היא מופיעה שם בפסוקים האלה של הגלות, של פרק ח' פסוק כ"ג בספר ישעיהו. בכל אופן, הגלו שלב אחרי שלב, הגאון מווילנה אגב, בספר דברי הימים, הגרא אומר שההכרעה של חזל בוויכוח הזה פה, היא חד משמעית, ואנחנו יודעים את זה, בני ראובן ובני גד, כלומר עבר הירדן המזרחי, הם גלו תחילה. תסתכלו במפה השנייה שיש לכם, נכון? יש לכם מפה נוספת. פה במפה הזאת, היא מפה קצת יותר ישנה מהמפה הקודמת, אתם רואים שלוש פחוות אשוריות ב-733 לפני הספירה. תסתכלו איפה שכתוב קרניים, אתם רואות? כל האזור של עבר הירדן המזרחי זה פה, זה הפרק הזה פסוקים כ"ט למד וישעיהו ח' כ"ג. אחר כך קצת קשה לראות, אבל כל האזור למעלה, זה נקרא פחוות מגידו, כי מגידו הייתה אז צומת דרכים מאוד מאוד חשובה. אז גם עבר הירדן, גם כל האזור של הגליל העליון, הצד התחתון שלו, ליד הסימון של הקו, כתוב מגידו. אז זה נקרא פחוות מגידו. והחידוש, אתם רואים בצד המערבי, אתם רואים את חוף דור, אתם רואים דור. כל אזור השרון הצפוני, מתל אביב, מיפו, עד חיפה, היה פחווה נוספת שנקראת פחוות דור. כלומר, כל האזור של הנמל העתיק של דור וכל המקומות האלה נכבשו על ידי אשור. כן, ברור, אבל זה מה שקורה. וזה בסך הכל כמה שנים אחרי שהייתה ממלכה אדירה. ואז כמובן מגיע החורבן המוחלט. תסתכלו בבקשה על מקור מספר 8. דילגתי פה על, תכף אולי נחזור את זה, אבל... רגע. לא, בזמן הושע בן אלה, כן, בזמן פקח בן רמליהו, ואחר כך, פה זה כבר, מקור 8 זה כבר הושע בן אלה, זה כבר החורבן המוחלט, תראי. כן, הפחוות האלה, זה בזמן פקח בן רמליהו וקצת אחרי זה. זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו על... כן, זה בדיוק. לא. פחוות, אני מדבר עכשיו על פחוות אשוריות. ככה זה נקרא בארכיאולוגיה המקראית. ככה יוחנן אהרוני כותב, ככה אחרים קוראים. נכון, אחר כך יש כל מיני מטבעות לשון שעוברות. המושג דרך הים, אגב, אף אחד לא העיר לי כאן. המושג דרך הים זה מושג רומאי בכלל. ויה מריס. אבל דרך הים המקראית שנתונה, לא רציתי להיכנס לוויכוח גדול, הגאון מווילנה אומר שזה דרך הים של הים המערבי, של הים הגדול, של ים התיכון. כל הפרשנים אומרים בכלל שדרך הים בישעיהו זה ימת טבריה. כי הרי כבשו את זבולון, את נפתלי, את כל האזור של סובב כנרת, אז בדיוק זה סובב כנרת, זה בכלל לא הים התיכון. אבל הגאון מווילנה אומר שזה ים התיכון. ואז זה ממש מתאים לדרך הים המפורסמת של המחקר. אבל זה עניינים אחרים. תראו את מקור 8, מלכים ב' פרק י' ז'. תראו, לקחתי מפרק י' ז' את הביטויים החזקים שהתנ"ך אומר על חורבן וגלות עשרת השבטים. והתענף השם מאוד בישראל, ויסירה מעל פניו. לא נשאר רק שבט יהודה לבדו. הלאה, וימאס השם בכל זרע ישראל, ויענם ויתנה ביד שוסים, עד אשר השליחה מפניו. לשון ביזיון, כמו שאדם מסלק מהשולחן איזה מוקצה מחמת מיוס. זה אשור. כל מה שאמרתי עכשיו, מחילה, כל מה שאמרתי, גם 733, הגלות של גד וראובן, כל אזור עבר הירדן המזרחי, כל האזור הגליל והשרון וכל זה, זה אשור. הכל זה אשור. אז יש גל ראשון, גל שני, כמו שראינו בחזל. בסוף תהיתו אותם כבמחבד, כמו במטתה. פסוק אחרון, כף ג', עד אשר הסיר השם את ישראל מעל פניו, כאשר דיבר ביד כל עבדיו הנביאים ועל ישראל, ויגל ישראל מעל אדמתו. אשורה עד היום הזה. גלות, חורבן, גלות שומרון, גלות עשרת השבטים. רגע, 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 לאט לאט. נמצאו, אני לא רוצה להיכנס לזה. איפה הם נמצאו? מה נמצאו? בוא נעזוב את זה. יש מישהו שטוען שכל השמה, כל החבר'ה, הטליבן, זה גם מעשרת השבטים. רק אותם אנחנו צריכים פה. אבל נעזוב את זה. שנייה. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד זה ככה. שפה הפסוקים האלה מדברים בצורה חמורה ביותר. אחר כך תסתכלו, אין לי זמן עכשיו, תסתכלו אחר כך על מקור שבע. איך אומרים, בזמנכם החופשי, תראו שכשזה מגיע ליחזקאל, 150 שנה קדימה, בזמן החורבן, אחיך, אנשי גאולתך, גאולתך זה גלותך, אז יש שם דעות שונות, וכולם מכוונות גם לגלויות האלה שלנו. כלומר, עושים כאילו איזה מין קונסנזוס, איזה מין מכנה משותף של כל הגלויות שהיו ליהודה ולישראל. אבל תסתכלו רגע לפני השאלה, מכילה, חשוב לי, תסתכלו על מקור מספר 13. תראו איך בארבעה נביאים, מתוכם שניים, מקביל לגמרי, זה האויב המנצח, זה הצבא המובס. זה מול זה. תסתכלו. רואים 13? פסוק כ"ו בישעיהו, פרק ה', מי שמלמדות את זה, מי שמכירות את זה, מכירות, ונס הנס לגויים מרחוק ושרק לו מקצה הארץ. זה הצבא האשורי. הקדוש ברוך הוא רק שורק ומגיע. מהרה קל יבוא. אין עייף ואין כושל בו. לא ינום ולא ישן. לא נפתח אזור חלצה ולא ניתק שרוך רגליו. אשר חיציו שנונים, קשתותיו דרוכות, פרסות סוסיו כצר נחשבו, גלגליו כסופה, הצבא הזה מוכן, איך אומרים החבר'ה בצבא, הוא מורעל. הם ישנים בשק שינה שלהם עם המדים, כדי שבשנייה שהם יקבלו את ההודעה, יאללה, לטרוף. זה הצבא האשורי. והנה, עד עכשיו זה היה רק מוכן, עכשיו זה בפועל, שהגל לו כלבי, ישאג ככפירים, ינהום ויוחז טרף ויפליט ואין מציל, כשהוא טורף אין הצלה, הוא אדיר, הוא אימפריה. והסוף, וינהום עליו ביום ההוא כנהמת ים, ניבט לארץ, הנה חושך, צר ואור, חשך ועריפה, כך אומר ישעיהו. המקביל של ישעיהו, עמוס, על מי מדבר? על הצבא המובס, על הצבא הישראלי, תראו מי, כל שדרות הצבא הישראלי. הנה אנוכי מעיק תחתיכם כאשר תעיק העגלה המלאה, עוד מעט אני ארצה את הפירוש שלכם לפסוק הזה, בסדר? עוד רגע, אבל בואו נמשיך. ועבד מנוס מקל, וחזק לא יאמץ כוחו, וגיבור לא ימלט נפשו. זה פסוק כותרת. כלומר, כל הקלים, כל החזקים, כל הגיבורים, כולם ימלטו. עכשיו הוא מפרט. תופס הקשת, לא יעמוד, חיל הקשתים, כידוע, בצבאות של פעם. חיל הקשתים לא יעמדו, יברחו כולם. קל ברגליו, אחיר, החיל הרגלים, לא ימלט. רוכב הסוס לא ימלט, רוכב הסוס זה הפרשים, והכי גרוע, היחידות המיוחדות, היחידות כמו שמכירים אצל דוד המלך, הסיירות, היחידות, הכי, מה כתוב פה? אמיץ ליבו בגיבורים, ארום ינוס ביום ההוא נאום השם. כלומר, כשהנביאים, כמו שאמרתם, מדברים על החורבן, זה לא דיבור רחוק, זה מציאותי. הנה הצבא המנצח, הנה הצבא המובס. הצבא המנצח, כל כולו מתואר כמו איזה אריה שפשוט מחכה לטרף, והצבא המובס, הגיבורים הכי גיבורים בורחים מהקרב. עכשיו שאלתי שאלה. הנה אנוכי מעיק תחתיכם כאשר תעיק העגלה המלאה לאמיר. למה הנביא עמוס לוקח את הדימוי הזה? מה אתם אומרות? אחרי כל מה שדיברנו פה. מה? חופשי, אני לא אוכל אף אחד. דברו. זה בסדר. היה גר בנוקדים, הוא אומר הרי, אני בולס שקמים. מה אני? אני לא נביא ולא בן נביא. אני בולס שקמים, אני חורץ חריצים בתאנה. נכון, זה נכון. אבל למה הוא לקח את הדימוי הזה? מה? ביטוי של שפע, ביטוי של שפע כלכלי, יפה מאוד. בכוונה, הנביא אומר, אתם חושבים שאתם עם סגסוג, עם כלכלה אדירה, אתם אימפריה, אתם ביחד עם עוזיהו, שתי הממלכות האחיות מגיעים עד לבעלה ועד למטה, כובשים כמעט את כל ארץ ישראל המובטחת, אז העגלה היא מלאה אמיר, אז מה אני עושה? אני הקדוש ברוך הוא מעיק תחתיכם כאשר תעיק העגלה, אני שובר את העגלה עם כל מה שיש בה. הדימוי הוא ברור, יפה מאוד. אחר כך אנחנו מתחילים להיכנס לפסוקים, אני כבר בשלב יותר מתקדם, אבל אין מה לעשות, הזמן נגדנו, אבל כל הפסוקים שרציתי להראות, תסתכלו, לפני שנראה כמה פסוקים, אתם בטח מכירים את זה בעמוס. אולי לפני כן, בוא נראה רק את במקורות, את הדברים החמורים שהיו, ואז נבין ישר כשאנחנו קוראים את הפסוקים, על מה מדברים פה. כי הפסוקים, תראו את מקור ב-14. נורא והיום. השוכבים על מיטות שן שרוכים על ארסותם, זה פסוק בעמוס. אמר רבי אבאו, אלו בני אדם שהיו אוכלים ושותים זה עם זה, ודובקים מיטותיהם זו בזו, מחליפים נשותיהם זה עם זה, ומסריחים ארסותם בשכבת זרע שאינו שלהם. נורא והיום. זה הכל רקוב, הצד הרוחני רקוב, זה מה שאומרנו, הגלוי והסמוי, הסמוי זה הכל רקוב, מסביב הכל נהדר, עטיפה נהדרת, מעצמה אדירה. בפנים זה רקוב. רש"י מסכת שבת, היא אמרת זה פליאטון, כן, פליאטון, סוג של סמים, בוסם כזה יקר. והי קרא בתענוג משתי, שלא היו נותנים לב לדברי הנביאים, אני באים על הפורנות, ועסוקים בתענוגים. עכשיו, יש לי, המקורות הבאים רוצים להראות, המקור הבא רוצה להראות שזה לא רק כל הדברים האלה, זה גם עבודה זרה, ויש גם עבודה, כי אני יודע שיש מגמה כזאת בלימודי התנ"ך, לא מדבר דווקא, לא רוצה סתם להוציא לעז על ראשונים. בואו נגיד שזה לא דווקא אצלנו, אלא בכל מיני מקומות שלומדים תנ"ך, גם בממלכתי, שרוצים להגיד, פה יש רק את הדגש החברתי. חד משמעית, יש פה גם עבודה זרה, ויש פה דברים של תורה ומצוות, לא רק את הצד החברתי. אבל, לפני כן, בואו נראה כמה דוגמאות שאתם מכירות. אני רק, איך אומרים, עוד פעם, חוזר על מה שאתם מכירות. עמוס פרק ב', הרי מא' ב' הוא מתחיל ואומר על שלושה ועל ארבעה, על שלושה ועל ארבעה. נכון? למה כשהוא מגיע לישראל, מה הוא עושה? הוא אומר על שלושה ועל ארבעה, ומפה אין סוף של חטאים. זה נקרא שיטת המספרים המדורגים. רק יש שיטת המספרים המדורגים שיש לה כיוון X, יש שיטת המספרים המדורגים כיוון Y, ויש שיטת המספרים המדורגים בכיוון שלנו. נגיד, בספר משלי, בפרק ו' כתוב שש הן השנה השם, ושבע תועבות נפשו. אז מתחילים להגיד שם דברים נוראים. על דם ורצח וגזל. ומה האחרון? מה השביעי? יש שש, מדויק. ומה השביעית? שולח מדנים בין אחים. סכסוך, שנאת חינם. סכסוך בין אחים, הכי גרוע מהכל. כלומר, רוצים להראות שש דברים חמורים מאוד, השביעית כנגד כולם. באיוב זה משהו אחר. שש מצרות יצילקה, ושבע לא ייגע בחרה. שם רוצים להראות שהצדיק, אחרי שהוא כבר חוזר בתשובה וכו' וכו', אז הקדוש ברוך הוא מציל אותו משוד ומחמאס ומפחד ומלילה ומזה, ובסוף השביעי זה כנגד הכל. בתהילים זה קצת אחרת. שם זה מהפך, אבל לא ניכנס עכשיו לכל המקומות. פה, חד משמעית, להראות שיטת המספרים המדוגרים בכל העמים, 3-4, 3-4, הרביעי הוא חמור. בישראל אין סוף. הוא מתחיל על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא השיבנו, ואחר כך כל הפרקים בעמוס זה הכל חטאים. במילים אחרות, צורת מסגרת ופריצת המסגרת. הוא עשה צורת מסגרת לכל העמים מסביב, כשהוא הגיע לישראל, הוא פרץ את המסגרת. ואגב, הוא מרמז לזה גם בהמשך. הוא אומר, אנשי מצרים, אנשי, אני יודע, אדום, מואב, תסתכלו, תסתכלו מה קורה ברחובות ובשווקים של שומרון. מאומות בקרבה, נכון? אז כאילו רוצים להרד, אתם יותר מוסריים מאשר, כלומר, אתם הגויים יותר מוסריים מאשר הם. כך אומר עמוס. על מחרם בכסף צדיק, אביון בעבור נעליים, כל זה אתם מכירים. איש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל שם קודשי. ואחר כך כל התענוגים שיש פה, העניין של, סליחה שאני אומר בפניכם, אתם כולם נשים צדיקות, אבל עמוס מה אומר בפרק ד' פסוק א', שימו הדבר הזה, פרות הבשן אשר בשומרון. העושקות דלים הרוצצות אביונים, האומרות לאדוניהם, אביה ונשתה. כלומר, נשות שומרון העשירות, שאומרים לבעלים שלהם, לא מעניין אותי מאיפה אתה מביא את הכסף, תביא את המזרקי יין, בוא נשתה, בוא נעשה פה תענוגים. כן, אבל פה זה בצורה כזאת חדה. הוא ממשיך הלאה בפרק... אני רוצה גם להראות את העבודה זרה, אבל חייב פה להראות משהו. הוא מדבר פה, הרי הקדוש ברוך הוא אומר, סניתי, מאסתי, אגב, גם זה מקביל לישעיהו, ישעיהו פרק א', שהוא אומר שהוא לא רוצה שהם יבואו רמוס חצרה, יבואו לבית המקדש. המון דברים דומים פה, לא יכול את הכל, אבל כל ארבעה נביאים זה אותו, זה חד המחתה. בכל אופן, הוא אומר כאן את הביטוי, נקובי ראשית גויים, אני בכוונה מדלג על פרק היתך, אני אחזור לו, פרק ו', נקובי ראשית הגויים, מידה כנגד מידה, מה יהיה עם ראשית הגויים? מי זה ראשית הגויים? ישראל. אבל מה הם יהיו ראשית? הם יהיו ראשית הגולים בהמשך. לכן אתה יגלו בראש גולים, אתם ראשית, אתם סגולת העמים, אתם תגלו ראשונים. מתעב אני את גאון יעקב, סניתי, הסגרתי, לא נחלו על שבר יוסף. מה זה לא נחלו על שבר יוסף? הוא מאשים את אנשי ממלכת ישראל, ממלכת הצפון, ממלכת שומרון. מה זה לא נחלו על שבר? פשט לא נחלו על שבר יוסף. שבר יוסף, האנשים הנשברים מיוסף. כלומר, אנשי הממלכה העניים, הפשוטים, המסכנים, לא אכפת לכם מהם. אתם דורכים עליהם. מה הכוונה הפנימית של זה? לא נחלו על שבר יוסף? מבחינה לאומית, יהיה פה שבר, יהיה פה גלות, יהיה חורבן. לא אכפת לכם לא מהפרטים, אבל לא אכפת לכם גם מהצד הלאומי. שבר יוסף כפשוטו, יהיה חורבן וגלות. וכן הלאה וכן הלאה. הוא אומר דברים חמורים מאוד. אני רק רוצה לחזור שנייה, אני קורא לפניכם את פרק ה' פסוק כ"ו. ונשאתם, בעמוס, פרק ה' פסוק כ"ו, ונשאתם את סיכות מלככם ואת קיון צלמכם, כוכב אלוהיכם אשר עשיתם לכם. ואז אגב פסוק הבא, שוב פעם אותו רעיון שראינו עם העגלה המלאה ועם כל הדברים, הגליתי אתכם הלאה מדמשק, אמר השם אלוהים. ואתם חושבים שאתם מגיעים עד דמשק? אני מגלה אתכם רחוק מעל דמשק. לחלח, חבור, נהר גוזן, הרי מדי, זורק אתכם לכל מסופוטמיה, לכל המזרח הקדום. אבל מה זה? לקחתם את סיכות מלככם ואת קיון צלמכם, סתכלו, מקור מספר 15, מעניין מאוד. זה שמעתי מפרופסור יהודה אליצור, זל. ב-15 הברבנל אומר, ועשה זה, זה בכלל במלכים א' פרק א', על אדוניהו שם, בן חגית. אז אומר הברבנל, ועשה הזבח והמשתה הזה אצל האבן הזוחלת, זוכרים שם את העניין, את מי ממליכים? שלמה, אדוניהו. שהיה מקום יפה להתעלס שם. ואמרו רבים שהיה מקום ששם היו עושים האנשים גבורותיהם, שם היו שוחקים בכדור, דבקות הידיים, גם עשהו שם לפי שהאבן היה אצל אין רוגל, שזה מעיין. והוא הנקרא בספר ישעיהו שדה כובס, כי היה אותו מקום על המים שהיו זוחלים אצל האבן, ובעין הזה היו אנשים מחבסים את הבגדים, ולכן נקרא עין רוגל לפי ששפשוף הבגדים וברגל, ובעבור שהנערים יחפצו ללכת אל המקום הזה, לראות רגלי הנערות הבאות אל העין, הלך שם אדוניהו להתעלס שם באהבים. כלומר, זה מקום בכלל לא קשר למאדרין. יש שם גם ספורט, גם התאבקות, גם מזיזים את האבנים, אבל יש שם גם כל מיני חינגות בנושא עריות. איך זה קשור אלינו? מה אומר פה התרגום? על סיכות מלככם, ומה אומר התרגום באבן הזוחלת במלכים? אבן סכותה. אבן הזוחלת זה אבן סכותה. מה זה אבן סכותה? זה לא סתם היה מקום של עריות. זה היה מקום של עריות עם עבודה זרה. חלק מהפולחן של העבודה זרה היה עריות. אבן סכותה, סיכות מלככם, אגב, כוכב אלוהיכם, מה זה כוכב אלוהיכם? אומרים פה הפרשנים, גם דעת מקרא, קיוואן, כן, שבתאי. כלומר, זה מלאכת השמיים, זה כל מיני כוכבים בשמיים, היו עושים חינגות שם של עבודה זרה, עם הריות, עם כל הדברים האלה. לא רק דברים חברתיים, ויש את זה בעוד כמה מקומות, אבל פה זה ממש נפלא, מפני שהברבנל אומר, כבר אז, שדה כובס. כבר אז, שדה כובס, זה היה. אז בטח פה בישעיהו, זה עוד דבר שרציתי להראות. הדבר הנוסף, כן, כן, בסדר, אשמת המלך, אבל העם זה העם. בכל אופן, זה הדברים האלה. אני רוצה 5 דקות, אמרו לי שיש, אני חייב לגעת בדורו של חזקיהו. 5 דקות. לא, אמרו לי ש5, שנייה, אבל אני, בסדר, נעשה נראה מה קורה. עכשיו ככה, חזקיהו. כשאני שואל אתכם דורו של חזקיהו, אם אתם בקיאות בחזל, ואני בטוח שפה יושבות נשים כולם חכמות ובקיאות בחזל, יגידו לי ישר, בדקו מדן ועד באר שבע, ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא יודעים דיני תומה ותארה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, דורו של חזקיהו לא נראתה קשת בענן. דורות של צדיקים לא צריכים קשת. מה זה חובל עול מפני שמן בפסוק בישעיהו? עולו של סנחריב, חובל מפני שמנם של תינוקות של בית רבן שיושבים בלילה וביום, יושבים בבית המדרש. ואכן, כולנו יודעים על הנס המופלא, בליל פסח, כמו שהזכרנו, לא רוצה להיכנס לזה, הרי עם ישראל עמד ממש לפני קטסטרופה היסטורית, הדימוי שם זה כמו שפעם אמרתי בשיעור אחר, שלוש פעמים בתנך מופיע הביטוי הזה, כי באו בנים עד משבר וכוח עין ללידה, האישה יושבת על המשבר, ואז יכול להיות חס ושלום שהתינוק ימות ויכול להיות שהיא תמות. זה היה הרגשה של ירושלים לפני הדבר הזה. כן, כן, שנייה, אני חייב להזכיר כמה פסוקים, ופתאום נהיה הצלה כזאת גדולה, ושוב שלוש פעמים בתנך כתוב, גם בישעיהו, גם במלכים, גם בדברי הימים, וגנותי על העיר הזו להושיעה, למעני ולמען דוד עבדי, נפלא, יוצא מלאך השם בלילה, 185 אלף לוחמים של צבא אשור מתים, הדימויים בישעיהו, אני הורס את זה כתר הסחירה וכו' וכו', ואז הוא בורח לאשור ונרצח על ידי שני בניו, לפי המחקר הוא נרצח רק הרבה שנים אחרי זה, אבל לפי התנ"ך נרצח על ידי בניו. בסדר, עד כאן נפלא, כולנו מכירים את הניסים. תפתחו רגע פרק י"ח פסוק י"ג בספר מלכים ב'. מלכים ב' פרק י"ח פסוק י"ג. לא שבנה, שבנה זה סיפור אחר, זה גמרא בסנהדרין, שבנה, 110 אלף הלכו אחרי חזקיהו, 30 אלף הלכו אחרי שבנה, סיפור מעניין מאוד, אבל אני לא נכנס לזה עכשיו, בסדר? זה לא זה. אז תסתכלו רגע במלכים ב', אמרתי פרק י"ח, פסוק י"ג, ויש פסוק מקביל גם בדברי הימים, ומה כתוב שם? אתם רואות? ב-14 שנה למלך חזקיה עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה הבצורות והתפסם. רבותיי, כמעט חורבן מוחלט של כל הארץ. על כל ערי יהודה הבצורות, לא הפרזות. זוכרים את דבורה הנביאה, חדלו פרזון בישראל. כלומר, אי אפשר ללכת, אורחות הכלכלות, אז כל הערים הפרזות שאין להם חומה, בריח, דלתיים והגנה, בורחים לערי הבצורות. כאן כתוב, כבש והרס את כל ערי יהודה הבצורות. ובספר דברי הימים, אין לי זמן, יש פסוק שאומר את אותו דבר, אבל אומר, רצה. אומר הדק, אל תחשוב שאמר לתופסם, זה לא תופסם. זה נכון מה שבמלכים ב' כתוב, תפס אותם. מצב נורא והיום. איפה כל הדורות האלה שאמרנו? מה, איפה אמרנו? מדן ועד באר שבע בדקו ולא מצאו. מה קורה פה? זה דורו של חזקיהו. הכל נהרס. אז רגע, אז מה קורה? איך אנחנו נסביר את זה? מה? אתם זוכרות, מישהו מלמדת פה או שיודעת פה את ירמיהו פרק כ"ו? הוכחה מהתנך, לא מדבר עכשיו חזל, לא מדרשים, לא כלום. הוכחה לדבריו של הרד"ק בהרבה מקומות מהתנ"ך עצמו. ירמיהו, אני קופץ 150 שנה קדימה מתקופה שלנו, חורבן בית המקדש קרוב, תופסים את ירמיהו, שמים אותו בחצר המטרה, שמים אותו על המהפכת, עינוי סיני כזה, גלגל, ועושים לו משפט, משפט שדה, ממש. על המקום, העם שומע, המלך שומע, תסתכלו שם, ירמיהו פרק אביו, מעניין מאוד. ואז יש סנגורים ויש קטגורים. באים הקטגורים, אומרים, צריך להרוג אותו. הוא נביא שקר, הוא אומר שירושלים תחרב, מה פתאום ירושלים תחרב? יותר מזה, הוא בוגד, הוא אומר שאנחנו צריכים ללכת עם בבל, אנחנו צריכים להילחם בבבל. 597 לפני ספירת העמים. 11 שנה אחרי גלות החרש והמסגר, גלות יהויכין. יש בלגן, חלק מעם ישראל, עם יחזקאל, גלו כבר בגלות החרש והמסגר, גלות יהויכין. לא יודעים מה לעשות, יש משפט. באים הסנגורים, אומרים, לא, עזבו אותו, הוא בסדר, הכל בסדר. אחר כך פסקו את הדין ככה וככה, ואז פתאום שוב העם מתעורר, כנראה, כך אומרים הפרשנים, ורוצים להרוג אותו, ואז באים הזקנים, הסנגורים, ואומרים, רגע, אתם זוכרים פעם, לפני 150 שנה, היה נביא שקראו לו מיכה, מיכה המורשתי, ומיכה המורשתי, כתוב בתנך עכשיו, לא מדבר איתכם מדרשים, היה בזמן חזקיהו, ככה אומרים הזקנים. והוא אמר, ציון שדה תחרש וירושלים, עים תהיה. ורק בגלל שחזקיהו היה צדיק וחזר בתשובה, זה כתוב ככה בתנך, לא במילים שלי כמובן, אז באמת הקדוש ברוך הוא עזב אותו. אבל הנה אתם רואים, אז הנה היה נביא שאמר דבר כזה ולא הרגו אותו, אז בואו לא נהרוג את ירמיהו. באים זקנים אחרים אומרים, עזוב אותי, מה אתה מביא לי תקדים לפני 150 שנה, יש פה תקדים עכשיו. היה נביא, קראו לו אוריהו, כן הלאה וכן הלאה, רדפנו אותו עד מצרים, הרגנו אותו. צריכים להרוג גם את ירמיהו. זה סיפור בירמיהו. מה אנחנו לומדים מזה? אין לי עכשיו זמן. תסתכלו אחר כך במיכה פרק ג'. מה כתוב שם? העשירים היו פושטים את האור של העניים, ככה הדימוי. ויש שם דימוי לשלושה דברים, שודדי דרכים, אחרי זה כאילו עריות ונמרים שאוכלים את תרפם, והשלישי הכי גרוע, דימוי לאוכלי אדם. כל זה דורו של חזקיהו, כי מי אומר את זה? אז כלים אומרים, הנה, מיכה המורשתי אמר, ותראו את מיכה המורשתי, פרק שלם הוא מדבר, בונה בציון בדמים, ירושלים בשוחד. אני לא ממציא. כתוב את זה. בא רדק בדברי הימים, אני לא רוצה עכשיו, אין לי זמן, ואומר, אחר הדברים והאמת האלה, תסתכלו, מי שרוצה לרשום מקור, דברי הימים ב', פרק למד ב', מספרים שחזקיהו עשה דברים נפלאים בפרקים הקודמים. הוא היה צדיק, הוא עשה ככה וככה, בית המקדש. כתוב מילים, אחרי הדברים והאמת האלה, שואלים חזל, מה אחרי הדברים והאמת האלה, שהוא היה כזה צדיק, הגיע סנחריב פתאום, הגיע חורבן, בא סנחריב ועלה והרס את כל הרי היהודה בצורות, אומר הרד"ק, חברים, חזקיהו היה צדיק, אבל הרבה מדורו שרים, מלכים ושופטים לקחו שוחד והיו רעים ורשעים, ויותר מזה, הוא אומר, כמו שניבא ישעיהו הנביא בתוכחות שאמר. תפתחו את פרק א' ופרק ח' בישעיהו, תראו שם פסוקים, עוד פעם רדק, גם בפרק ז' פסוק ח', אני אומר את זה בעל פה, אבל כן, זה לא במקורות שלכם. פרק ז' פסוק ח' ברדק, הוא אומר את אותו דבר. הוא אומר, כאן זה דורו של חזקיהו מה שכתוב כאן. בפרק א', כסוכה בקרם, כעיר נצורה, כמלונה במקשה, הקדוש ברוך הוא עזב אותנו, השכינה עזבה, דורו של חזקיהו. אלא מה? יש תשובה. יסוד התשובה הוא חזק מהכל. כמו בירמיהו כבב, כנראה שחזקיהו לקח את העם והם עשו תשובה. ובגלל שהם עשו תשובה, אז הדימוי בספר ישעיהו, בפרק ח' פסוק ח', עד צוואר יגיע, זאת אומרת, היה שם מצור, הרסו את כל הרי יהודה בצורות, והגיעו עד צוואר, ירושלים היא הצוואר, וכמו שאמרנו, באו בנים עד משבר וכוח עין ללידה, בכל זאת, חזרו בתשובה, והקדוש ברוך הוא עזר להם, והיה נס הגדול, והחורבן נדחה ב-150 שנה. אבל לא לחשוב שדורו של חזקיהו זה כולם צדק, הכל בסדר. לא, לא, היה דברים קשים ביותר, מה שנקרא בשבת חזון עכשיו. בספר ישעיהו פרק א', תראו במקורות, הכל מדובר על דורו של חזקיהו. אז כדי שלא נשאר רק בטעם של גלות, ושעמוס אומר גלו יגלה מעל אדמתו, אני אביא לכם משהו נפלא, שאומר הזוהר הקדוש ומביא אותו אור החיים הקדוש בפרשת בחוקותיי. אני מניח שאתם מכירות אותו, אבל גם מי שמכיר וגם מי שלא מכיר, זה כיף לגמור את השיעור ככה. כתוב ככה, לא מאסתים ולא גאלתים בפרשת בחוקותיי. אומר הזוהר הקדוש ומביא אותו בעל עקדת יצחק. זוהר הקדוש פרשת בחוקותיי. משל לברנש שאוהב אישה שהייתה דרה בשוק הבורסקאים. שוק הבורסקאים זה מעבדי אורות, אלה שהכל מסריח שם. אבל כיוון שהיא שם, האהובה שלו, השוק של הבורסקאים דומה עליו כשוק של מוכרי בסמים. שכל הריחות הטובים שבעולם נמצאים שם. אף כאן ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, שהוא שוק של בורסקאים, כלומר כל הגלות הגדולה שעם ישראל נמצא בה, שזה הכל ריח רע, לא מאסתים ולא גאלתים. למה? לחלותם, אל תקרא לחלותם, אלא לחלתם, קלה. כלומר, האהובה של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל, בשביל קלתם, שאני אוהב אותה והיא אהובת נפשי. אמר רבי יוסי, אילו לא באתי לשמוע, אלא רק דבר זה, דייני. אז שנמצא, נצא עם כל הגלויות והסרט השבטים, נצא גם עם טעם טוב, אז תודה רבה לכם.